לפעמים בחמש דקות, זה כל העניין.
אלא אם כן, יש משהו ממש לא ברור לרגע אחד, מה אמרת או משהו כזה, בסדר?
טוב, ובכן, מאחר ואנחנו מתקרבים לזמן בקשת הגשמים בתפילה, מן הראוי שאנחנו נלמד את ענייני הבקשה הזאת, מה החשיבות או אי החשיבות של בקשת הגשמים. אם אנחנו מסתכלים במה שהמקורות שלנו אומרים על זה, אנחנו רואים שעם ישראל הוא עם מאוד מיוחד, שאפשר לומר, המאפיין שלו זה שתפילתו בעניין הגשמים נענית. עד כדי כך, כן? מה, סגולת ישראל, תגיד, אני יודע, הנבואה, החוכמה, המוסר, נכון? אך כל זה מתמקד מסביב לנקודה אחת, והיא בקשת הגשמים, וזה דבר שצריך קצת לשים לב אליו. יש לנו עדויות היסטוריות לכך שהיו גויים במהלך הדורות, זה גם קרה בחברון ובירושלים, וגם בצפון אפריקה, בעוד כמה מקומות, שהגויים היו משלמים ליהודים כדי שהם יתפללו על הגשם. יש לנו עדויות היסטוריות ממשיות לדבר הזה, ודבר הזה הוא באמת תמוע מאוד, כאילו יהודים. כמובן שאצל האינדיאנים, כיוון שלא היו להם קהילות יהודיות, אז הם היו מוכרחים לפתח את ריקוד הגשם, אבל זה כבר בעיה שלהם. יש סיפור גם כן סיפור היסטורי מעניין, שקרה בסרגוסה במאה ה-15. סרגוסה זה בספרד, בצפון מדינת ארגון. הייתה בצורת קשה מאוד, כולם סבלו מזה, יהודים וגויים. הגויים מצאו פתרון, לקחו את כל הקהילה היהודית, נשים וטף, והכניסו את הנשים והטף לתוך בית הכנסת, וסגרו אותם. את הגברים הוציאו מחוץ לעיר, ואמרו, אם תוך שלושה ימים אין גשם, הורגים את כולם. היה שם רבי חסדאי קרסקס. רבי חסדאי קרסקס, מתלמידי הר"ן, לא סתם אדם, נחשב לאחד מגדולי הפילוסופים, לא רק בדורו, אלא בכל הדורות כולם, אחד מחשובי הפילוסופים של ההיסטוריה האנושית, אדם כן רציונליסטי מאוד, ראה את המצב, אמר ליהודים אשר היו איתו, לנו המים, הם צודקים, התפללו וירד גשם. טוב, האמת היא, המשנה והגמרה במסכת תענית מלאים בסיפורים על גדולי החכמים, או שהיו מורידים את הגשם לבד, או שהיו עושים את הציבור מתפללים. על כל פנים אנחנו רואים שבקשת הגשם היא דבר משמעותי מאוד, ועל פי זה גם היו מודדים את החכמים. היו אומרים, הרב הזה הוא גדול, כשהוא מתפלל הגשם יורד מיד, זה קצת פחות גדול, יורד אחרי כמה שעות. כן? אז זה, ככה היו מודדים את גדלותם של החכמים. היה חכם אחר שרק היה חולץ את נעלו, כבר הגשם היה יורד. למה היה חולץ את נעלו? כדי להתפלל. כן? להתפלל מתוך הכנעה. אז היה חולץ את נעלו, נעל אחת כבר הספיק הגשם לרדת. אז אם כן, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות הכל כך מרכזית של הדבר הזה. במיוחד שאם אנחנו חוזרים לספר דברים, אנחנו כבר רואים שכאשר הכתוב רוצה לשבח את ארץ ישראל, הוא אומר לנו דבר מיוחד. ארץ ישראל מיוחדת בזה שאין שם גשם בקלות. כן? הארץ אשר השם אלוהיך מביא אותך שמה, לא כארץ מצרים היא. כן, אשר השקית ברגליך כגן הירק. ארץ ערים מובקרות, למטר השמיים תשתה מים. מה ההבדל אם כן בין ארץ מצרים לארץ ישראל? ארץ מצרים שנחשבת שמושבת לגן עדן, כן, שמשקים ברגליים. מה זה להשקות ברגליים? זה דבר שמצוי עדיין ב... לא, לא, אבל איך בחלק מהחקלאות הערבית? שיש מקור מים שעובר, אני יודע, תעלת מים, עמת מים, וליד התעלה הזאת יש ערוגות. הערוגות מוקפות בקיר של בוץ, בוץ יבש, וכאשר החקלאי רוצה להשקות, הוא נותן מכה ברגלו בקיר שמקיף את הערוגה, ואז נפרץ הסכר, המים ממלאים. כשיש מספיק מים, הוא נותן מכה שנייה ברגל כדי להחזיר את הקיר למקום. זה נקרא והשקית ברגליך. אפילו לא צריך להתכופף, לא צריך לעשות מאמץ. ההשקיה באה מעצמה. מה שאין כן ארץ ישראל, ערים מובקרות, אין כל כך הרבה נהרות, גם נהרות קטנים. צריך להתפלל. אז זאת המעלה של ארץ ישראל, שהיא מעוררת את האדם לתפילה, ולא סתם תפילה, על הגשם. כן? עיקר התפילה, מלכתחילה, נאמרה על הגשמים. גם הכללה שהקדוש ברוך הוא מקלל אותנו חלילה, כאשר אנחנו לא עושים את רצונו, חלילה וחס, זה שעצר את השמיים. ועצר את השמיים ולא ימטר, וממילא כל הצרות באות בעקבות זה. זאת אומרת שהעובדה שהאדם נמצא במצב של חוסר יציבות, שהעולם איננו מובן מאליו, שהפרנסה אינה מובנת מאליה, זאת היא מעלתה של ארץ ישראל, ארץ אלוהית יותר, ארץ שמפגישה את האדם עם ריבונו של עולם. אבל אם אנחנו חוזרים עוד יותר בזמן הקדום, אנחנו מגיעים עד בריאת האדם. בריאת האדם בפרק ב' של ספר בראשית, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל צמח השדה טרם יצמח. כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ, והאדם אין. אז חז"ל הסבירו מה זה והאדם אין, שלא הגיע האדם שיתפלל על הגשם. ולכן היה צריך לברוא את האדם, כדי שיהיה מי שיתפלל. כל הסיפורים, אדם נזר הבריאה, החוכמה, דבקות באלוהים, וואלו, כל זה לא, זה בשביל שיהיה מישהו שיתפלל על הגשם. עכשיו, זה לא שלא הייתה רטיבות. כתוב שם, ועד יעלה מן הארץ. אבל עד יעלה מן הארץ וישקע פני האדמה, זה השקעיה אוטומטית. השקעיה אוטומטית, מבחינתה של התורה, זה גרוע. זה דומה לארץ מצרים. זה אפשר לומר, זה עולם נעזב. אלוהים עזב את העולם הזה. עולם שבו יש מספיק גשם, יש מספיק השקעיה בלי להתאמץ, בלי להתפלל, זה עולם נורא. דומה לקללתו של הנחש. שהנחש כתוב בו, ועפר תאכל כל ימי חייך. לכאורה, אין לך ברכה גדולה מזו, שמזונותיו מצויים לו. כל מקום שהוא הולך, יש לו מה לאכול, ועפר תאכל. אלא אמרו חז"ל, שזה עצמו השפלות, זה נורא. הוא מקבל את מזונו, לא צריך להתפלל. מי שלא צריך להתפלל, זה מצב נורא. ובאמת מעניין איך שהכתוב מדגיש את זה. אומר, ועד יעלה מן הארץ. מה פירוש המילה עד? עד זה עדים, כן? מים אבריריים כאלה. זה גם ההתחלה של המילה אדם. כלומר, יש עד, זה לא מספיק. זה מזמין את האדם. רוצים שתהיה השלמה. ושנוסיף לעד את המם. מם זה נשון מים, נכון? ועד יעלה מן הארץ. האדם זה מי שהופך את העד למים, זה מי שיכול להתפלל. זה הגדרת האדם. כלומר, אם נשאל, אם צריך לכתוב מילון, מילון אלוהי, אדם, מי שמתפלל על הגשם. זה מתחיל להיות, אנחנו אומרים כבר, אם כן, שהכתוב נותן פה משמעות מאוד מאוד רצינית לבקשת הגשמים, זה כנראה לא דבר פשוט. בכלל, למה יש גשם בעולם? יש גשם בעולם, אם ניקר באופן פשוט, בגלל שיש מים למטה, מים למעלה. מזכיר לנו את הנאמר במעשה בראשית, מים עליונים, מים תחתונים. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים. כלומר שהקדוש ברוך הוא עשה הפרדה בעולמו, ובתוך מכוח ההפרדה הזאת יש בוע. בתוך הבוע הזאת אפשר להתקיים. אפשר לעשות יבשה, צמחים, בעלי חיים, אדם, כל זה אפשרי. בגלל שיש רקיע בתוך המים. עכשיו, ברור שהרקיע שבתוך המים של פרק א' של בראשית, זה לא הרקיע שלנו, הכחול הזה שרואים מהחלונות, וזה המים, זה לא המים שלנו, זה מים אחרים, זה המים הסודיים של מעשה בראשית, אבל לכל פנים, זה מנוסח בשפה של עולמנו אנו. אז אם כן, אנחנו רואים שהעובדה שיש מים למעלה ומים למטה, זה בעצם ראשית הופעת החיים. זה בעצם לעשות מקום. לעשות מקום? יפה מאוד. זה בעצם מזכיר איזו אמירה של חכמי הקבלה, שכדי שהעולם יהיה אפשרי בכלל, כדי שיהיה אפשרות של מציאות העולם, ריבונו של עולם פינה מקום כביכול בתוך עצמו. צמצום. יאללה, צמצום. כן, סוד הצמצום של המקובלים. שבלי להיכנס עכשיו לעומק שלו, כי אנחנו לא לומדים מעשה מרכבה בציבור, אבל בכל מקרה, זה עצם הניסוח הנועז הזה, בא לומר שריבונו של עולם ידע שאם הוא פה, אז העולם לא יכול להיות. אז על מנת לתת מקום למציאות, ריבונו של עולם מפנה קצת מקום, מפנה מקום. עושה כמין בועה בתוך עצמו. והבועה הזאת מאפשרת לעולם להתהוות. כפשוטו. זאת אומרת ש... אגב, זה גם להבדיל מיליון מיליארדי הבדלות, גם במיתולוגיה השומרית, דיברו על זה, שבהתחלה הכל היה מים, ואחר כך נעשה כמין ביצה בתוך העולם, ככה אפשר העולם להתקיים. אגב, זה גם ירושלמי מפורש, למה לי ללכת למיתולוגיה? ירושלמי מפורש, העולם היה מים במים. יש לנו גם, אנחנו, בני אדם, יש לנו אינטואיציה דומה. היינו נתונים בסביבה מימית. כן, כל אחד מאיתנו עבר את זה, לפני הלידה, היינו בתוך רחם, והרחם היה מאוד רטוב, כן? זה היה מימי מאוד, והיציאה אל העולם זה האפשרות לנשום. לראשונה אדם יוצא, עושה, מה זה אדם? זה הנשימה הראשונה. המפגש עם משהו שהוא לא הוא. כי הרי כל זמן שאדם נתון בסביבה מימית, העובר, הוא לא יודע בדיוק איפה הגבולות בינו לבין החוץ. יש איזה ריע לאינדיבידואציה, הוא עדיין לא ישות פרטית. לוקח לו זמן, כשהוא יוצא מרחם אמו, לדעת איפה הגבולות של עצמו. כן, הוא עוד לא יודע האם הידיים האלה, האם זה לא בעלי חיים אחרים שהוא צריך להיעלף אותם, הוא לא יודע בדיוק איפה הגבול בינו לבין ההריסה, החיתול עוזר לו קצת בזה, אבל זה קצת חמים ונעים. אז בקיצור, עדיין לוקח לו זמן להגיע לגבול. כלומר, בעצם לחיות זה לצאת מן המים. אז משהו מעין, הרקיע בתוך המים, שכתוב בבריאת העולם, אנחנו גם כן עוברים בלידה, אפשר לומר, מה? לעשות ממי השיליה. זאת אומרת שיש רקיע בתוך המים שמאפשר את החיים. לפעמים האדם מרגיש שהחיים קצת קלקלו אותו. כן? יש חטאים, יש נפילות, יש שפלות, יש קטנות. מה עושה האדם? הוא משתוקק, יש לו נוסטלגיה. יש לו השתוקקות אל הראשית, אל הטהרה הראשיתית. אז מה הוא עושה? הוא טובל במקווה. המקווה זה החזרה אל המימיות הראשונית. אפילו התנוחה שבה האדם טובל היא תנוחה עוברית. כן, אמנם אפשר לטבול בכל תנועה שהיא, זקוף, יושב, שוכב, לא משנה, אבל בהלכה יש המלצה, כן, בשולחן ערוך נאמר. איך אישה צריכה לטבול, איך איש צריך לטבול. אישה צריכה לטבול בתנוחה של מי שלשה בצק, ראיתם פעם אישה לשה בצק, פעם היה דבר כזה, היום קונים במאפייה, אבל פעם נשים היו לשות את הבצק, וגבר כמו, כשכולם היו ערבים, ואז היו בתנוחה של חרישה, שתי התנוחות האלה, גם של לישת הבצק, גם של החרישה, זה תנוחות עובריות. כלומר, אנחנו על ידי המקווה חוזרים אל הטהרה הראשונית, ובעצם כבר אמר הכתוב, מקווה ישראל השם. מה זה מקווה ישראל השם? רבי עקיבא פירש, מה? מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. כלומר, יש חזרה אל הטהרה המקורית. כלומר, בעצם אפשר לומר שהמצב הראשוני הוא מימי, ואנחנו יוצאים מן המימיות הזאת. היה גוי אחד שהבין את זה, בעצם ראשון הפילוסופים, שכל התיכוניסטים מקללים אותו, שמו היה טלס. כן? זה שבגללו יש משפט טלס המפורסם, וטלס אמר משפט שהאלה שבאו אחריו לא הבינו אותו נכון, חשבו אותו בצורה ילדותית, אבל הוא אמר משהו עמוק מאוד, הוא אמר הכל מים. הכל מים. אז אמרו, מה איך אתה אומר הכל מים? הרי לא הכל מים, יש דברים שהם מים, יש דברים שהם לא מים, זה אומר שהכל מים. כן. הוא התכוון שיש יסוד לתתר בנוי מיני. זה המצב המקורי, שהנוכחות האלוהית נמצאת בכל. צריך על מנת להשתחרר מן הבליעה הזאת בתוך האלוהות, לצאת מן המים. אבל לפעמים, כמו שאמרנו, מתארים, קצת חוזרים אל המקור, ואחר כך ממשיכים את החיים. אז זאת שבעצם במקור הכל מים. אבל מה זה המים הראשונים האלה? זה ודאי לא המים שאנחנו שותים, או המים שבהם אנחנו מתרחצים. אז מה זה המים האלה? מים ב... עברית זה לשון רבים, נכון? המים האלה, מים חמים, מים קרים. אז מים מרובים, מים מועטים, כן, מים זה לשון רבים. לפי זה נשאלת השאלה, מהו היחיד? היחיד של המילה מים זה מה? מה? מה זה מה? מה זה שאלה, לא? מה? מה? זאת אומרת, על כל דבר אפשר להגיד מה. מה שנקרא מהות בשפה הפילוסופית. מהות. כן? אז כל המים שבעולם זה המים. זאת אומרת, כשעדיין אין דיפרנציאציה, אין שונות בין הנבראים, קוראים לזה מים. כאשר מתחיל הדירוג במציאות, אז המים מתייבשים. יש רקיע בתוך המים, רקיע אותיות, קרע. זה יוצר קרע בתוך האחדות המקורית. זה המים. עכשיו, אם תשימו לב, יש בכל זאת איזושהי השתוקקות בין שני הקצוות של המציאות. המים העליונים אינם משלימים עם זה שהם נפרדו מן המים התחתונים. ולהפך, איך כתוב בתהילים? תהום אל תהום קורא. ולכן יש תמיד סכנה שהשמיים יפלו לנו על הראש. כל הגלים שעלולים ליפול על הראש של הגלים. זאת אומרת שהמצב של עולם שיכול לעמוד בפני עצמו זה לא דבר מובן מאליו. המדרש אומר שכאשר היה דור המבול, אמר הקדוש ברוך הוא, בעצם למה אני הפרדתי את המים העליונים התחתונים? כדי שתהיה יבשה. אבל למה עשיתי את זה? כדי שעל היבשה יהיה אדם. אבל האדם לא ראוי לקיום, אז נחזיר את המים. וכך היה המבול. יש ביטוי מעניין, יראת שמיים. מי ירא? השמיים יראים. כלומר, יש יראה של השמיים, שהם לא ייפלו. כן? יש, איך כתוב? עמודי שמיים רעופפו ויתמהו מגערתו. או בגערתו ברא שחקים. כביכול, כבר מובא במדרשים, כזה שהוא ברא את השמיים, כל פעם השמיים היו נופלים, או רצו ליפול. עמודי שמיים רעופפו. מדוע? בגלל שיש תביעה פנימית של אחדות במציאות. ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נתן גערה. כן, כמו באומנויות לחימה, שיש לפעמים צעקה שמקפיאה. אז ככה המדרש מבין. הקדוש ברוך הוא נתן גערה, ואז השמיים נרתעו לאחוריהם, ומאז הם קפואים ולא נופלים. צריך להיזהר שזה לא יפשיר יותר מדי. לפעמים העבירות שלנו מפשירות את השמיים, ואז השמיים יורדים. כמו שכתוב לגבי דור המבול, שבדור המבול אמרו בוני המגדל, אחת לאלף חמש מאות, אחת לאלף שש מאות וחמישים ושש שנה, הרקיע מתמוטט. בואו ונעשה לו סמוכות. רצו להחזיק את הרקיע שלא ייפול, לכן עשו את מגדל בבל. מה פירוש הדבר שהרקיע מתמוטט? שהאדם צריך להתמודד עם הערכים של מעלה. מדי פעם יש משפט, זה כיוון שהשמיים נופלים. אז הם רצו איזשהו פטנט, שצריך ללמוד מהו, למדו את זה קצת בספר בראשית, רצו שזה לא ייפול, ליצור חברה אוטונומית שאיננה מזדקקת אל השמיים, וכך השמיים לא ייפלו. אבל בסופו של דבר, עדיין יש השתוקקות של העולם העליון אל העולם התחתון. כי הרקיע, הקרע הזה שיש בעולם, סותר את האחדות האלוהית. ברור? הרי אנחנו יודעים שמה ישראל השם אלוהינו השם? אחד. והנה אנחנו רואים בעולם הכל קרוע. לכן יש מנהג יפה מאוד של היהודים שכאשר אנחנו אומרים שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, אנחנו סוגרים את העיניים. למה? כדי שלא תהיה סתירה בין מה שאנחנו רואים ובין מה שאנחנו אומרים. אתה אומר השם אחד? תסתכל. איזה השם אחד? הכל קרוע. אז אני סוגר את העיניים, השם אחד. לפחות אני מאמין בזה. כן? כלומר, יש אמונה באחדות, וזאת באמת בעיה. והיה יהודי אחד שקצת הסתבך עם הדברים האלה. לא מהקטנים. מדובר על בן זומה. כן? בן זומה היה אחד מארבעה שנכנסו לפרדס. קרה לו משהו לא נעים. כתוב, יציץ ומת. כן? בן זומה, יציץ ומת. מה זה יציץ ומת? אז מסופר בדיוק בבראשית רבה איך זה קרה. שבן זומא יום אחד היה יושב ותוהה ככה. לא יודע בדיוק, זה, לא יודע אם זה בדיוק, זה, זה ניסיון להמחיש. והגיע אליו רבי יהושע בן חנניה, ואמר לו, מאין ולאין בן זומא? כלומר, במילים אחרות, איפה אתה משוטט? על מה אתה חושב? כשאתה לא מקשיב. בן זומא לא יגיב. אמר לו, מאין ולאין בן זומא? לא מגיב. גער בו, ואז התעורר, אמר לו רבי יהושע, איני מניחך עד שתאמר לי מהיכן הרגליים. כלומר, במילים אחרות, לאן הלכת? על מה חשבת? אמר לו, מסתכל הייתי במעשה בראשית. אפשר להבין, אדם שחושב מחשבות עמוקות. וראיתי שאין בין מים עליונים למים תחתונים, אלא כשניים שלוש אצבעות, וזה מה שנאמר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, כעוף הזה שנוגע ולא נוגע. אמר רבי יהושע לתלמידים, עדיין בן זומא בחוץ, ולא היו ימים רבים ובן זומא בעולם. תוך כמה ימים הוא מת. מה ראה רבי יהושע שקרא לבן זומא? מעניין מאוד. מאיפה הוא לקח את זה שיש שניים שלוש אצבעות בין מים עליונים ומים תחתונים? מזה שכתוב בפסוק ב' של מעשה בראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. איך הוא הבין את המילה פני? אפשר להבין פני במובן של פנים, שטח פנים. אפשר להבין פני במובן של בפנים. שבפני המים, בתוך המים, הייתה רוח אלוהים מרחפת. ומה היה ההבדל, אם כן, בין צד אחד לשני? שניים שלוש אצבעות. לא יודע מה זה שניים שלוש אצבעות, אבל דבר אחד ברור. לפני כן, יום אחד. ופתאום בן זומא אומר, אתה יודע, עוד לפני כן כבר היה הפרש. מה הסכנה? סכנה היא עצומה. ליפול להשקפת עולם של שתי רשויות, חז ושלום, דואליזם. זה סותר את האחדות האלוהית. לכן זה מה שאמר רבי יהושע לחכמים. בן זומא בחוץ. הוא לא גבר במושכלות, לא הגיע עד האחדות. מעניין מאוד. מסובר בגמרא במסכת חגיגה, שרבי עקיבא, שהיה אחד מארבעה שנכנסו לפרדס, ונכנס בשלום ויצא בשלום, אחרי מה שקרה לאחרים, שבן זומא מת, ואלישע בן אבויה נעשה אחר, ובן עזה השתגע, אמר להם רבי עקיבא, יש לי עצה בשבילכם, מכל מי שעוד פעם ינסה להיכנס לפרדס, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. מה זה הסיפור הזה? אבני שיש טהור זה שורשי המציאות. כן? אבני, אומר רבי נחמן ברסלב, אב בן. אב זה מקור, בן זה ענפים. אבני זה ביחד. שיש זה השורש של היש, שיש. כשמגיעים לשורשים האלה, אל תאמרו מים מים. יש רק מים אחד, לא שניים. ושנאמר, שפת שקר לא תיקון לנגד העיניים. מה זה שפת שקר לא תיקון לנגד העיניים? יש משהו שמטשטש את הראייה שלה, כן? זה מה שמטשטש את הידיעה. דע מה, הוציא עוד דמעה, כן? דע מה למעלה ממך. בקיצור, מה שקרה, שהטיפול בנושא האחדות הוא טיפול מרכזי אצל המעיינים המעמיקים. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. יש איזושהי מחאה פנימית בעולם נגד זה שהעולם קרוע, נגד העובדה שיש מים עליונים ומים תחתונים. זה כואב שיש מים עליונים ומים תחתונים. אז מה עושים? יורד הגשם. הגשם מראה שהמים העליונים לא שכחו את המים התחתונים. עדיין הנוסטלגיה, האהבה, הזיווג הזה בין שמיים וארץ ממשיך. כן, עד כדי כך שחז"ל השתמשו בביטוי מאוד מעניין בשביל לתאר את הגשם הראשון. הגשם הראשון נקרא רביעה. רביעה זה אישות, זה זיווג. כן? זיווג במים מתחזים, מחזירים את האחדות האבודה. להחזיר את האחדות האבודה זה מקצוע יהודי עתיק. זה בעצם, בשביל זה עם ישראל נברא, כדי לגלות את האחדות בעולם. לכן אפשר להבין מדוע זה כל כך מרכזי אצלנו לאחד את העולם. יש אנשים שיודעים לעשות את זה. הם יודעים להתפלל ולהביא גשם. זאת אומרת, מה הסוד של האנשים האלה? שהם אנשים שמחזירים לתוך הכרתם הפנימית את האחדות. שם ככה העולם קרוע, אפילו הנפש של האדם היא קרועה, ויש אנשים שחיים בהרמוניה פנימית, הם באחדות, ולכן הם רק פותחים את הפה, הגשם יורד. אבל הנה שימי לב, איזה סוג אנשים אלה? אם מסתכלים במקורות שלנו, זה אנשים כל כך מיוחדים שהם לא מצאו את מקומם בעולם. רבי חנינה בן דוסה, חוני המעגל, רבי יונה אבו עדי רבי מני. כל האנשים האלה היו אנשים שלא מסתדרים עם העולם. למשל, בואו ניקח את רבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה, שהוא כידוע היה מוריד את הגשם בלי בעיות, היה הולך בדרך והיה יורד גשם. היה אומר לקדוש ברוך הוא, מה? כל העולם בנחת וחנינה בצער, זה מרטיב אותי. טוב, גשם היה מפסיק. מגיע הביתה, אומר, חנינה בנחת וכל העולם בצער, הגשם היה יורד. שהאדם הזה, שיודע להריד ברית הגשם לפי רצונו, הוא אדם שלא מסתדר עם בית המדרש. כתוב שהיה ערוד, ערוד איזה מין נחש או איזה מין חיה מזיקה, שהיה נושך בני אדם וממית אותם. קראו לי רבי חנינה בן דוסה, שם את רגלו על פתח המאורה של הערוד, בא הערוד לנשוך את רבי חנינה בן דוסה, והערוד מת. הערוד. אמר, ואז לקח רבי חנינה בן דוסה את הגבייה של הערוד, והלך לבית המדרש. והניח את זה לפני הרבנים. ואמר להם, לא ערוד ממית, אלא חטא ממית. אוי לו לאדם שנשכו ערוד, אוי לו לערוד שנשך את רבי חנינה בן דוסה. ומה הוא רצה להגיד? הוא בעצם, אפשר לומר, באימות מסוים מבית המדרש. בבית המדרש אומרים שהערוד ממית. הוא אומר, לא, אני יודע שלא, זה החטא ממית. זה דוגמה. דוגמה נוספת, המפורסמת מאוד, זה חוני המעגל. חוני המעגל, מסופר במשנה, במסכת תענית, וגם בברייתות שם. כיצד הוא הוריד את הגשם? באופן, הייתי אומר, אלים כמעט. הגדה מפורסם. שלא ירדו גשמים, פנו לחוני המעגל, עג עוגה ועמד בתוכה. מה זה עג עוגה? עשה עיגול. עיגול בהר הבית. עמד באמצע העיגול, אמר ריבונו של עולם, אני משביע אותך. בשמך הגדול, שאינני זז מכאן עד שתרחם על בניך. איומים של חוני המעגל. ירדו כמה טיפות. לא עובדים עליי, זה לא מה שביקשתי. טוב, אז ירדו בזעף. אבל לא, אני רוצה גשמי ברכה, מה צריך להיות? טוב, ירדו כתקנה. שלח לו שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, מי זה? נשיא הסנהדרין. איש הממסד, הממסד הרבני, אומר לו, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. היה מגיע לך שאני אנדה אותך. מה כל כך גרוע? מה? לא יפה, מה? הרי הוא הביא גאולה לישראל, הביא גשמים, מה אתה בא אליו בטענות? כן, כי אתה עושה טריקים, אתה עוקף סמכויות. מה העניין? צריך לחשוב, למה לא ירד גשם? יש סיבה. לא יורד גשם, כי יש חטאים, לא? אז מה צריך לעשות כדי שירד גשם? להחזיר את העם בתשובה. במקום זה, אתה נוקט באמצעים אלימים כלפי מעלה, על גבול הגידוף, ואתה מביא את הגשם, אבל זה לא צורה ככה, זה לא יפה. כי גם אתה גורם שהעם לא חוזר בתשובה. ובאמת, מי צדק? שמעון בן שטח צדק. כי בעקבות הסיפור הזה, העם לא חזר בתשובה, והתדרדרה ממלכת בית חשמונאי. שמעון בן שטח, חוני המעגל, כפי שאמרנו, הוא אדם שלא מסתדר עם העולם כל כך. הרי היה, מסופר בגמרא, שהוא הלך והסתתר מבני אדם. הלך והסתתר מבני אדם, והתעורר אחרי 70 שנה, והלך לבית המדרש. אני מקצר, האגדה יותר ארוכה. הלך לבית המדרש. עוד פעם אחד כזה, מוריד גשם, הולך לבית המדרש. הוא נכנס, הוא שומע את האנשים אומרים, היום הגרסה ברורה, הסברות עמוקות בבית המדרש. כמו בימיו של חוני המעגל. כן, שחשבו שהוא מת מזמן. אמר להם, זה אני. אמרו לו, אתה? חוני המעגל מת מזמן. ולא נהגו בו כבוד כראוי לו. יצא מבית המדרש, ביקש למות ומת. מעניין. מה, הוא רודף כבוד? איך הוא נהיה מעגל? לא, הכוונה היא שהוא מחפש את מקומו בעולם. זה הכוונה, הכבוד. הוא מחפש את מקומו ולא מוצא. אגב, זה האגדה בתלמוד. מה האמת ההיסטורית? האמת ההיסטורית זה משהו אחר. האמת ההיסטורית מסופרת על ידי יוספוס פלביוס. בספר קדמוניות היהודים, הוא מספר כיצד מת חוני המעגל. הוא מספר עליו. מספר שבזמן שהייתה מלחמת האחים בין אריסטובולוס לבין הורקנוס, בבנים של ינאי המלך ושלומציון המלכה, שאריסטובולוס ישב בתוך ירושלים והורקנוס עשה מצור על ירושלים. אז כתוב ביוספוס שכאשר התחילה המלחמה, הלך חוני והסתתר. בדיוק, כמו שכתוב הגמרא. הלך והתכסה מבני אדם. זה דבר. הלך והסתתר. למה התכסה? אז כמה זורים לך? בגלל המלחמה. הוא לא רצה לנקוט עמדה בעד אלה או בעד אלה. כן, אורקנוס היה פרושי, אריסטובולוס היה צטוקי. מצאו אותו החיילים של אורקנוס. תפסו אותו. אמרו לו, אתה יודע להתפלל אתה. אנחנו מכירים אותך. אז תתפלל על אלה שבתוך החומה שמה שימותו. יוספוס אומר שחוני לא היה מוכן, מה זאת אומרת? אבל לחצו עליו. מה זה לחצו? אולי נתנו לו מכות, לא יודע. אז בסוף הוא עמד בין החיילים ואמר, ריבונו של עולם, מאחר ואלו העומדים כאן הם בניך, ואלה העומדים שם הם כהניך. יהי רצון מלפניך שלא תשמע לא לדברי אלו ולא לדברי אלו. והרגו אותו. ככה אומר. זה כאן, לא נתנו לו כבוד כראוי. אתם רואים את ה... איך שהגמרה מתרגמת את העובדות היסוד. לא נתנו לו כבוד כראוי, ביקש למות ומת. זה אותו הדבר. עכשיו, מעניין, הייתה פה טעות חמורה. כי הרי מה קרה באמת בעקבות התפילה של חוני המעגל? באמת הקדוש ברוך הוא לא שמע לא לאלו ולא לאלו. מה קרה באמת? באו הרומאים. באו הרומאים, פומפיוס, אמר לא אורקנוס, לא אריסטובולוס, הורדוס. וככה נפלה ממלכת יהודה והפכה להיות פרובינקיה רומאית. רומית. זאת אומרת שבסופו של דבר, חוני המעגל גרם לחוסר הכרעה. כי אדם שלא נמצא בעולם ומחוץ העולם, לא מצליח להכריע בעולם. הוא לא יכול לקחת עמדה בעד אלה או בעד אלה. הוא רואה את האחדות. ולכן הוא יכול להוריד את הגשם. אבל הוא משלם על זה מחיר. עוד דוגמה. רבי יונה, אבוה דרבי מני. רבי יונה, אבוה דרבי מני, יהודי מאוד מיוחד, הגמרא קוראת לו תקיף הערד ישראל, אדם התקיף שבארץ ישראל. הגמרא משווה אותו לחסידי בבל. כן, תחזה מה בין חסידי בבל לתקיפי הערד ישראל. מי זה חסידי בבל? אומרת הגמרא, רב הונה ורב חסדא. מי הם רב הונה ורב חסדא? ענקים. ענקים מתקופת האמוראים, מגדולי ישראל. הגמרא אומרת שכאשר לא היה יורד גשם, רב הונה ורב חסדא היו אוספים את כל העם. אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, מארגנים תפילה ציבורית, ואומרים, אולי ישמע לנו הקדוש ברוך הוא. והם מפללים, והיה יורד הגשם. כולם ידעו מי ארגן את הדבר הזה, רב הונה ורב חסדא. לעומת זה, אומרת הגמרא, תקיפי ערד ישראל, זה רבי יונה, אבוה דרבי מני, שהוא, כאשר היה רואה שאין גשם, היה אומר לאשתו, אני הולך לקנות חיטה. איך היה עושה לקנות חיטה? היה לוקח סל, בשביל לשים את החיטה. בתוך הסל היה שם סק, כדי להכניס את החיטה. ובמקום ללכת לקנות, היה יוצא אל השדה, נכנס למקום נמוך, שאף אחד לא רואה אותו, שנאמר ממעמקים קראתיך השם, לובש את השק ומתפלל. גומר את תפילתו, שם את השק בסל, הולך הביתה, כבר הגשם הראשון מתחיל, הטיפות הראשונות מתחילות לרדת, ואז אומר לאשתו, לא קניתי, ראיתי שעוד מעט המחירים יורדים, אז לא כדאי. כן? כלומר, כיוון שיש גשם, אז החיטה תהיה יותר בזול, אז לא קניתי. זאת אומרת שהוא אחד כזה שפועל לבד, העולם לא מכיר אותו, אפילו אשתו לא יודעת. יש רק דבר אחד שעוד לא הצלחתי לפתור בצורה ברורה, איך הגמרא יודעת. כלומר, איך התלמוד יודע מה קרה שם. מוכרחים להניח שהיו כתבי CNN, שאיכשהו יסתרו.
כנראה
אשתו כן ידע. מה, הוא לא מצליח לעבוד עליה. כן, היא יודעת, היא יודעת, לאן הוא הלך.
נשים יודעות הכל.
כן, זאת. אז היא מסרה את זה לחכמי הגמרא, וככה יודעים. זאת אומרת, למה אני מדגיש את כל זה? לראות שהאחדות, הנושא של הפעולה, לשם איחוד העולם, היא פעולה ייחודית לאנשים מיוחדים. כן, שאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים שהשם אחד, זאת אמונה, אבל זה לא דבר שהוא כל כך ברור, כל כך גלוי. אני רוצה קצת להרחיב את הנושא. בינתיים זה היה הקדמה, שאני רוצה קצת לסבך את העניין. יש בעולם שבו לא צריך להתפלל על הגשם, זה עולם עשיר, יש בו הכל. אבל זה עולם שלצערנו הרב יש בו הכל. מה הכוונה? אמר יצחק אבינו לעשיו, הנה, משמני הארץ יהיה מושבך, ומיטל השמיים מעל. אמרו חז"ל, מה זה משמני הארץ? זו איטליה. איטליה. באיטליה יש הכל, זה ארץ עשירה, הכל בסדר. משמני הארץ היא מושבך. יש אפילו אחד, וירגיליוס. כן, וירגיליוס, הרומי. הוא כתב שיר הלל לאיטליה, נקרא בוקוליקה. ושם הוא מספר על העושר העצום, השמן של איטליה. משמני הארץ יהיה מושבך, ומיטל השמיים מעל. יצחק אבינו אמר ליעקב, ויתן לך האלוהים, מיטל השמיים ומשמני הארץ. שמיים קודם לארץ, בסדר, נכון. היהודים אוהבים יותר רוחניות מגשמיות, הרומאים אוהבים יותר גשמיות מרוחניות. גם עוד דבר, באמת מוזכר אלוהים, ויתן לך האלוהים מטל השמיים וארץ. אבל, ואילו אצל עשיו כתוב, משמני ארץ יהיה. אבל, יש גם עוד משהו. זה האופן שבו זה ניתן. וזו נקודה מרכזית. אומר יצחק לעשיו, כל מה שאתה רוצה, תקבל. משמני הארץ יהיה מושבך. מטל השמיים מעל, הכל, אתה מקבל הכל. מה עם יעקב? וייתן לך. מה ההבדל? מה זה וייתן? הוו של וייתן היא לא וו ההיפוך. כי אם זה וו ההיפוך היה צריך לכתוב או וייתן או ונתן. וייתן אם זה עבר ונתן אם זה עתיד. אבל לא כתוב לא וייתן ולא ונתן, אלא וייתן. אם כן, הוו הזאת היא וו החיבור, לא וו ההיפוך. וזה דבר לא סביר. כיצד מתחילים משפט בוו החיבור? לא הגיוני. לא מתחילים משפט בו. אלא אמרו חז"ל, אם כתוב וייתן, משמע שהוא נתן כבר לך מקודם. אז צריך לקרוא את זה כך, ייתן וייתן. ייתן ויחזור וייתן. הוא לא יפסיק ליתן. אז מה יותר טוב? עשיו כמובן. כי עשיו מקבל הכל, יעקב אף פעם לא מקבל את הכל. משל, למה הדבר דומה? לשני אנשים שאני חייב להם כסף. לזה אני חייב 1,000 שקלים, ולשני אני גם כן חייב 1,000 שקלים. רק שאת האחד אני לא יכול לסבול אותו, רק אני רואה אותו, זה עושה לי חררה. השני דווקא סימפטי, אני אוהב אותו. בא האנטיפט, אומר לי, מה עם 1,000 שקל שלי? מה אני עושה? אני מוציא את זה מהכיס, אומר לו, כך. מה מטרתי? שילך, שיקבל הכל, רק שאני לא אראה אותו. השני, מה אתה רוצה? 1,000 שקל? איזה יופי שבאת. בוא, בוא, בוא. כמה אתה רוצה? 1,000? טוב, קח 100. תבוא מחר, נמשיך עם מים. נביא לך את ההמשך. אבל מה? תבוא מחר. למחרת הוא בא, נותן לו עוד קצת ועוד קצת. אף פעם אני לא נותן לו עד הסוף. מדוע? אני רוצה תירוץ. אני רוצה תירוץ להיפגש איתו. הוא אדם כל כך נעים השיחה וכל כך טוב, וזה טוב לי להיפגש איתו. אז יוצא לפי זה שאין שלמות, אבל יש אהבה. זאת אומרת שבעולם של עשיו, זה עולם שבו יש הכל. בעולם של יעקב רק עוקבים. עשיו, שון עשוי. יעקב עוקב. כל הזמן עוקב. ידו אוחזת בעקב. לא גמר אף פעם. וזה זה מאוד משמעותי. כי העולם של עשיו הוא העולם של הפילוסופיה המערבית, שמנסה להסביר הכל. יש בפילוסופיה איזשהו פיתוי. מהו הפיתוי? להסביר הכל. אני אגיד לך, יש לי נוסחה. זה מסביר הכל. אז אין הפתעות. זה עולם סגור. מי שהגיע עד הקצה של ההכרה הזאת, היה יהודי דווקא, אבל יהודי מאוד מאוד מערבי, ברוך שפינוזה. כן? שהוא החליט שהעולם סגור. כל כך סגור שאפילו אלוהים זה העולם. הכל סגור. נורא. ואילו בעם ישראל, העולם פתוח. נכון, יש לנו הסבר להרבה דברים, אבל לא לכל. וזה טוב שאין לנו הסבר לכל. יש אפילו הלכה חשובה. אדם זורע את שדהו, חורש, זורע, עובד קשה, עמל. מגיע הזמן לקצור, אומרת התורה, תקצור אבל לא עד הסוף. תשאיר פאה. כלומר, אין הזדהות מוחלטת בינך לבין העולם הזה. כי יש עדיין, יש עולם יותר עליון, עולם הבא. לכן אמרו חז"ל, מדוע הכתוב אומר על עם ישראל, בך לא העשה חלה, כלומר הקדוש ברוך הוא לא מחלה את ישראל, בגלל שמקיימים לא תחלה פאת שדך וקוצריך. זאת אומרת, זה ככה המהר"ל מסביר, כן? שזה שלא מחלים את הפאה, זה סימן שאנחנו לא שייכים באופן מוחלט לעולם הזה, יש לנו יחס לעולם הבא. זה לא מושלם, זה המעלה. יש בראשית רבה סיפור על אחד הרומאים, שעשה סעודה גדולה, היה עשיר, עשה סעודה גדולה בכפר שלו, והזמין את כל יושבי הכפר לסעודה. ובכלל המוזמנים, גם היהודים של הכפר. המקולקל, תשאר, תשאר תאכל, מה? הוא אמר, אתם מדברים ככה, בגלל שלכם יש עולם הבא. לכן לא כל כך אכפת לכם שזה יהיה מושלם בעולם הזה. אבל אני, יש לי העולם הזה, צריך להיות מושלם. כן, זה המשמעות, כן? שעשיו רוצה גם לאסר את השלם כל כך של עשיו, הוא בעצם סוג של גהינה. זה עולם סגור. הוא דומה לאות סמך. האות סמך, אות סגורה. אומר המדרש, נבראת האישה, נברא השטן עמה. איך יודעים? שנברא השטן עם האישה? שנאמר, ויסגור. בשר תחתנה. מה? לא, ויסגור. שזה הסמך הראשונה. אומר המדרש, רגע, רגע, זה לא נכון. זה לא הסמך הראשונה. יש עוד סמך. הוא הסובב את כל ארץ החבילה. אומר המדרש, לא, זה לא קושיה. זה על הנהרות העתידים להיות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעוד לפני הסמך הסגורה כל כך, של ויסגור בשר תחתנה, יש סמך טהורה, זה הסמך של הקדוש ברוך הוא, שהוא סומך ככל הנופלים. אבל הסמך המצויה בעולם, עולם שבו מסבירים את הכל, אז זה עולם רע. וזה ההבדל בין שני ערכים של שלמות. נשאלת השאלה, מה דבר שלם? יש אומרים, שלם זה דבר מושלם, סגור. של אריסטו אמר, מה זה דבר שלם? דבר שיש לו גבולות. ואילו ברגסון, למשל, אמר, דבר שלם זה דבר שמשתלם כל הזמן. השתלמות. אומר הרב קוק בראות הקודש, לא שלמות ולא השתלמות. שלמות זה טוב, אבל זה מוגבל. השתלמות זה טוב, אבל אין שלמות. לכן הקדוש ברוך הוא שהוא שלמות, הוסיף את ההשתלמות על שלמותו, על ידי שהוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי הוא רצה להוסיף את ההשתלמות על שלמותו, ואז על ידי זה הכל שלם באמת. זאת אומרת שבסופו של דבר, השלמות האמיתית של העולם היא על ידי החיבור של שתי ההשקפות. ההשקפה הקולית יחד עם ההשקפה המתקדמת, המתפתחת. קוליות ואינסופיות. זה שם של ספר. אנחנו שמחים, כאשר אנחנו מביאים מים בשמחת בית השואבה, גם על הססון וגם על השמחה, לפי הסוגיה במסכת סוכה שאני כעת לא יכול להאריך בה, בגלל ששם יש גם שלמות של ניסוך המים, גם השתלמות של שאיבת המים, וזה בעצם מה שרציתי להסביר, בעצם שנצא ממנו עם הלימוד הזה, זה שההתעסקות בתפילה על הגשם איננה סתם בקשת הפרנסה לכיס הפרטי שלי, אלא בעצם זאת הבקשה הסמויה להשבת האחדות והשלמות וההרמוניה לעולם. עד כאן הדברים. אם יש שאלות, אפשר להתייחס. כן, בבקשה.
זה דבר, אנחנו לא מתכוונים להסביר ששפינוזה כן הסביר. אמרת שיש דברים שאנחנו לא...
מה אנחנו לא מסבירים ששפינוזה כן הסביר? האלוהות למשל. ריבונו של עולם הוא טרנסנדנטי, הוא מעבר לעולם.
ומה
שפינוזה אמר? שפינוזה כפר בטרנסנדנציות. הוא זיהה את אלוהים עם הטבע. הוא אמר, אלוהים זה הטבע. הטבע המטביע, קרא לזה. נטורה נטורמס. כן.
כן. אמרת שהגויים יודעים כאילו שהגשם בא לדרך התפילות.
נכון, נכון.
נכון. מאיפה יש להם את הידע?
מאיפה הגויים יודעים? מאיפה, מה המקור של הידיעה של הגויים שאנחנו החיים על הגשם?
שאנחנו עם הנבחר.
התשובה היא שהם יודעים את זה כי זאת האמת. יש לנו כלל, ניכרים דברי אמת. הדבר שהוא אמיתי מקרין. מי לא יודע את זה אגב? היהודים. לפי הכלל שאין בעל הנס מכיר בניסו. המקביל לכלל שאין בעל הגן מכיר בבלגן. כן, בבקשה.
התפילה על הגשם זה רק בארץ ישראל או...
התפילה על הגשם זה בעולם כולו. אבל השפע של הגשם בעולם בא מארץ ישראל. שנאמר, הנותן מטר על פני ארץ, ארץ זה ארץ ישראל, ושולח מים על פני חוצות, שזה חוצה לארץ. כן.
אחד השיעור
הרב
אמר שהמים,
השמיים,
רוצים לרדת למטה.
כן.
זה משהו רוחני כאילו, שלא הבנתי את ה...
השמיים, ודאי שזה רוחני. ראית פעם את השמיים?
לא.
אי אפשר לראות. בסדר. כן.
הרב, העניין הזה של אליהו, שהוא גזר, כן. כתוב שהשם אמר לו שלוש שנות בצורת, ושמעתי שהוא היה באותו מעמד שהיה אחר, זה שבנה את יריחו, יחיאל.
כן, יחיאל בית האלי.
ואליהו שמע את אחר, שאומר, כן, כי יכול לבנות, לא יקרה כלום עובדה. נכון. עובדים עבודה זרה בשפע, ויש נכון. גשם והכל. ואז אליהו מיוזמתו גזר על הבצור.
נכון.
אז מה זה עניינים של כך ותן, זה... או עניין כללי? זאת אומרת...
לא, כך ותן זה לא דבר כללי?
לא, אז איך אפשר להבין שאליהו, שזה כתוב...
למה הוא עשה את זה?
מיוזמתו.
הוא רצה, הוא רצה להציל. הוא רצה להציל את העם. תאר לעצמך
ש... שנים בצורת, אנשים מתו.
נכון, אבל זה מציל את העם. כי אם ימשיך הגשם לרדת, אז ימשיכו לעבוד עבודה זרה, ואז יידרדרו יותר. הוא רצה להציל את העם. קשה, אבל הוא עשה את זה. כן.
שום מקום גם השואה זה כתוב.
השואה זה משהו אחר לגמרי. השואה זה לא במסגרת שכר ועונש. זה נוסחה אחרת לגמרי. ואני צריך ללמוד את זה. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.